הגענו לדף נון עמוד א', תחילת פרק חמישי. הפרק עוסק בדיני מאמר וגט שחכמים תקנו ביבמה. מהתורה היבמה נקנית דווקא בביאה, והיבמה ניתרת מזיקת היבום דווקא בחליצה. אבל חכמים תקנו שיבם עושה ביבימתו מעשה קידושין, שזה מאמר, או נותן לה גט. אז יש לו מעשה זה תוקף. מה התוקף? תוקף מדרבנן. היא נחשבת, אם מדובר על יבם שעשה ביבמה מאמר, נחשבת כאשתו של היבם מדרבנן. אם קיבלה גט, נחשבת חלוצה מדרבנן. כמובן, זה בעצם, הם מכיוון שהם לא מועילים באיזה מדאורייתא, זה מועיל למעשים אלו רק להחמיר ולא להקל. אז נגיד לגבי מאמר, אם היבם רוצה להשלים את היבום, הוא צריך לבוא על היבמה, כך לקנות אותה מהתורה. אם לא רוצה לייבם אותה, אז חוץ מהחליצה הוא צריך לתת גם גט, זה החומרה. חוץ מהחליצה שהוא צריך לעשות להפקד את הזיקת היבום מהתורה, הוא צריך לתת גם גט להפקד קניין האישות, מה שהוא עשה בעצם הקידושין במאמר. אם יש כמה יבמים וכמה יבמות, ואחד היבמים עשה מאמר באחת היבמות, אז כבר לא תוכל לקיים בעצם מצוות ייבום במשפחה הזו, אלא ידי אותו יבם ויבמה שעשו את המאמר. כי מאמר נחשב כייבום מדרבנן, אז כאשר אחת היבמות נתייבמה, כמו שכאשר אחת היבמות נתייבמה, נאסרות כל שאר היבמות על כל היבמים, אותו דבר גם כאן מדרבנן. מכיוון שהיבמה היא נחשבת מדרבנן, כאילו נתייבמה, אסור לאף אחד מהאחים לייבם יבמה אחרת. והיבמה שנעשה במאמר מותר להתייבם בעצם רק לאותו יבם שעשה בבת המאמר. שאר האחים אסורים בה, כאילו אשתו של אותו אח. גם גט אותו דבר, יבם שנתן גט ליבימתו מדרבנן, כאילו חלץ לה. לכן כאשר אחד היבמים חלץ לאחד היבמות, נאסרו בכך כל יבמות על כל היבמים. גם כן כאן, מכיוון שהגט, אחד האחים נתן גט בעצם מדרבנן, נחשב כחליצה, נאסר היבום במשפחה הזאת. ועדיין צריך חליצה, כמובן מהתורה. צריך חליצה, להפקד זיקת היבום מהתורה. עכשיו, מכיוון שתקנו חכמים להחשיב את הגט כחליצה, זה כאילו יפקיע את הגט, כאילו הגט יפקיע את הזיקה. אבל זה לא הפקעה גמורה. מהתורה, כמו שאמרנו, נחשב את הזיקה כשלמה. מדובר פה על גט שיפקיע מדרבנן. זה נקרא גט שבעצם יפקיע, הגט יפקיע במקצת את הזיקה. כאילו הכוח הזיקה נחלשה. תוצאה נוספת למאמר ולגט, שזה איסור הקרובים. מכיוון שהמאמר נחשב מדרבנן כקידושין, היבם בעצם שעשה את המאמר, הוא נאסר בקרובותיה של בעלת המאמר, גם היא נאסרת בקרוביו, אפילו מגירש אותה. כמו איש ואשתו, שאסורים זה בקרובותיה וזה בקרוביו, גם אחרי שהתגרשו. גם אותו דבר יבם שעדן גט ליבימתו, הוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו. עכשיו, התקנות של מאמר וגט ביבמה, הם מביאים למצבים מורכבים, צריך לדון בעצם במעמדה של יבמה משתי הבחינות, גם מהתורה וגם מדרבנן, בחינת הזיקה מהתורה, וגם מבחינת המאמר והגט מדרבנן. אז המצבים אלו הם בעצם מפורטים במשנה. אז המשנה פותחת רבן גמליאל אומר, אין גט אחר גט, ולא מאמר אחר מאמר, ולא בילה אחר בילה, ולא חליצה אחר חליצה. וחכמים אומרים לו, יש גט אחר גט, ויש מאמר אחר מאמר, אבל לא אחר בילה, ולא אחר חליצה כלום. כלומר, אפילו רבן גמליאל, אין גט מועיל אחר גט. כלומר, אם נפלו שתי נשים ליבום מאדם אחד לפני יבם אחד, ונתן יבם גט לכל אחת מהם, אז אין לה גט השני תוקף. ואין יבם נאסר בעצם בקרובותיה של היבמה השנייה. אותו דבר, נפלה יבמה אחת לפני שני יבמים. וכל אחד מהם נתן לה גט. אז הגט השני אינו מועיל. היבם שנתן אותו, לשנתן את הגט השני, לא נאסר בקרובותיה של היבמה. אותו דבר, גם לגבי מאמר, בעילה וחליצה, אם נעשה אחד מהם זה אחר זה על ידי יבם אחד לשתי יבמות, או שני יבמים ליבמה אחת, אין תוקף למאמר השני, לבעילה או לחליצה השניים או השניות. כלומר, לפי רבן גמליאל, כשיבם נותן גט ליבימתו, הגט הזה מועיל לפעול את מלוא הכוח שחכמים נתנו לפעול. זה מדרבנן, כאילו יפקיע גט לגמרי את זיקת היבום. אז אם ייתן הגט, אם ייתן היבם גט גם את שרתה של יבמה הזו, אין במעשה זה כלום. כאילו נותן גט לאישה מהשוק. אותו דבר גם מאמר. יבם שעושה מאמר ביבימתו, כמו שאמרנו, קונה אותה מדרבנן. לפי רבן גמליאל, המאמר הראשון שנעשה באחת היבמות, קנה אותה לפי כל כוח הקניין שאפשר. היבמה הזו נחשבת כאילו נתייבמה. אז מי יעשה יבם זה מאמר ביבמה אחרת? לא יהיה למאמר, וזה השני, זה תוקף. וחכמים חולקים, אומרים לא. יש גט אחר גט, יש מאמר אחר מאמר. כלומר, הגט השני הועיל לאסור את קרובות היבמה השנייה ליבם. וכן אותו דבר, או את קרובות היבמה ליבם השני. אותו דבר, נהיה מאמר, יש תוקף למאמר השני, שנעשה ליבם ליבמה השנייה, או ליבם השני לאותו יבמה וכו'. כלומר, דעתם, חכמים אומרים, הגט הראשון לא יפקיע לגמרי זיקת היבום. הרי גם לאחר גט עדיין צריך את היבמה חליצה. לכן מועיל הגט שנתן היבם ליבמה אחרת, להחשיב אותה לפחות כגרושתו ולאסור אותו בקרובותיה. וכן יבם אחר שנתן גט ליבמה הזו, הוא יהיה לגט לאסור גם את היבמה האחר בקרובותיה של היבמה הזו. כלומר, לפי חכמים תקנו לפי מה שחכמים אומרים פה כנגד רבן גמליאל, חז"ל שתקנו, הם תקנו כוח נפרד של גט לכל אחד מהיבמים, אבל כל אחד מהיבמות. כשאחד היבמים נותן גט לאחד יבמות, הגט הזה הוא לדחות את הזיקה רק לפי כוחו של יבם זה ביבמה זו. אבל כוח תחיית הגט שיש לאחיו יבמה זו, וכן כוח התחייה שלו ביבמה אחרת, עדיין נשאר. לכן יש תוקף לגט השני, שנתן ליבמה זו לידי יבם אחר, או לגט שניתן לידי יבם זה ליבמה אחרת, וכדומה. אותו דבר גם לגבי מאמר. כמובן שחכמים מסכימים עניין בעילה וחליצה וכו'. כי אם מדובר על ביה או חליצה, זה מהתורה. כלומר, יבם שבא לבימתו, קנה אותה בכך קניין גלמור מהתורה, זה כי אשתו לכל דבר, ולכן אין כאן עוד זיקת ייבום. אז אם יבוא יבם זה, או אחיו על צרתה, אין לביה זו שום תוקף. זה כאילו ביית זנות. לא דבר גם חליצה. אחרי שאחד האחים חלץ לאחד היבמות, נפקע בכך לגמרי זיקת הייבום, לא יהיו עוד שאין שום תוקף לחליצה נוספת. לא ביבמה אחרת ולא על ידי יבם אחר. לכן, בזה חכמו, יש גד אחר גד, יש מאמר אחר מאמר, אבל לא אחר בילה ולא אחר חליצה כלום. עכשיו, לפני שהמשנה בעצם תעסוק בעניין גט אחר גט, מאמר אחר מאמר, אז קודם כל שואלת כיצד, כלומר, מה המקרה שיבם אחד שעשה בבימתו בעצם שתיים מהפעולות שהוזכרו, המשנה מביאה כמה דוגמאות, עשה מאמר בבימתו וכי זה נתן לגט, צריכה ממנו חליצה. למה? הוא עשה מאמר וכי זה גט, אז הגט יפקד קידושי המאמר, עדיין צריכה להפקד זיקת היבום מהתורה, על ידי חליצה. אם הוא עשה במאמר וחליצה, כלומר, עשה מאמר וכי זה חלץ לה, צריכה ממנו גט, החליצה הפקיעה את זיקת הייבום, אבל לא את קידושי המאמר, לכן צריכה גם גט להפקיע את קשר האישות שבגלל המאמר. עשה מאמר הוא בעל אותה, אז הרי זו כמצוותה. אם הוא עשה מאמר קידושי מדרבן וגם בעל אותה, שזה בעצם מהתורה, אז הוא כן בכך מצוות ייבום מהתורה. אלו היו המקרים שהוא עשה מאמר קודם. מה קורה במקרים שהוא עשה קודם כל גט? אז נתן גט ואחר כך עשה מאמר, אז צריכה גט וחליצה, צריכה גט להפקיע את קידושי המאמר, את המאמר, וחליצה להפקיע את זיקת הייבום. אם נתן לגט הוא בעל אותה, אז צריכה גט וחליצה. למרות שבתורה לכאורה הוא יבילה לקנותה, בכל מקרה, כמו שתקנו חכמים, מכיוון שנתן לגט בעצם אסור לקיים אותה. נתן לגט בהתחלה. אבל לא די בגט, צריכה גם חליצה, כי הגט שקיבלה רק החליש את הזיקה, ולכן היא צריכה גם חליצה. אם נתן לגט ואחר כך חלץ לה, אז אין אחר חליצה כלום. מכיוון שהחליצה יפקל גם את זיקת הייבום, אז לא צריך עוד שום פעולה אחרי זה. מה קורה אם הוא התחיל בעצם בחליצה או בבעילה, שזה בעצם מה שהתורה אמרה לעשות? אז אם חלץ ואחרי זה עשה מאמר, או שנתן לגט ובעל אותה, או שתחילה קודם כל בעל אותה, ואחרי זה עשה מאמר ושנתן לגט וחלץ, אין אחר חליצה כלום. כלומר, אחרי, מכיוון שהחליצה שנעשתה בהתחלה הפקיעה לגמרי את כל הזיקה, לא יועיל אחריה בעצם שום מעשה. גם אותו דבר אם הוא התחיל בבעילה, כמו שאמרנו, הוא הופקע בכך לגמרי הזיקה, וראי כי אשתו לכל דבר, כפי שראינו בעצם בפרקים הראשונים. ואומרת המשנה, אחת יבמה אחת שזקוקה ליבם אחד, ואחת שתי יבמות שזקוקות ליבם אחד. מה הכוונה, כיצד נוהגות הלכות אל מקרים ששתי יבמות שזקוקות ליבם אחד? אז אומרת המשנה, עשה מאמר בזו, ואחרי זה עשה מאמר בזו, צריכות שני גיטים, גט לכל אחת, להתיר את קידושי המאמר, וחליצה לאחת מהם, להפקד זיקת הייבום. אם הוא עשה מאמר בזו ונתן גט לזו, אז צריכה בעת המאמר גט, להפקד קידושי המאמר, וחליצה אחרי צריך שיחלוץ לאחת מהן, כדי להפקד הזיקה. אם עשה מאמר בזו בעל את זו, אז צריכות שני גיטין וחליצה. שני גיטין לכל אחת מהם וחליצה לאחת מהם. הבילה לא הועילה להפקיע לגמרי את הזיקה, כי בגלל המאמר שנעשה בראשונה החליש את הזיקה. אז אין בכוח הבילה בעצם שנעשתה בשנייה להפקיע את הזיקה, לכן שתיהן צריכות, לכן בעצם היא צריכות חליצה. כלומר, אסור ליבם לקיים את אף אחת מהם, כי שתיהן בעצם קנויות לו, זו בגלל המאמר, וזו בגלל הבילה, אם יקיים אחת מהם, אז זה כיבונה שני בתים, לכן הוא צריך לתת גט לגט לכל אחד מהם, להפקיע את מאמרה של זו ואת היבמה ואת ייבומה של האחרת, את הביאה של האחרת. מכיוון שמאמר קונה רק מדרבנן, בעצם הבילה של השנייה הוא לקנות אותה מהתורה. אף על פי כן לא מספיק בגט, צריך גם לחלוץ לאחת מהם, כי מאמר שנעשתה בתחילה, שנחשב כיבום מדרבנן, הוא יהיה רק להקליש את הזיקה, זה מה שאמרנו. מכיוון שהביאה חלה על הזיקה, על זיקה חלשה, זה כמו ביאה פסולה, שאין בכוחה להפקיע את הזיקה. מכן עושה, כמו עשה מאמר בזו וחלץ לזו, אז הראשונה צריכה גט, בעלת המאמר צריכה גט. כלומר, מכיוון שהיבם בעצם חלץ לאחת מהם, אסור ליבם אף אחת מהם, החליצה הועיל אומנם להפקיע את זיקת הייבום, או לא יפקיע את המאמר, לכן צריכה היבמה הראשונה, בעלת המאמר גט, להתיר את קידושי המאמר. אם נתן גט לזו וגט לזו, צריכות ממנו חליצה, צריכות ממנו חליצה לאחת מהם, כלומר, הן צריכות שיחלוץ לאחת מהם, לידי כך בעצם יותרו שתיהן להינשא. אם נתן גט לזו ובעל את זו, אז זו שבעל צריכה גט וחליצה. צריך גם שיחלוץ לאחת מהם. למה? כי הזיקה, כמו שאמרנו, הוא קלישה לידי הגט, ואין בכוח הבעילה להפקיע את הזיקה. כלומר, כפי שראינו, אחרי שנתן בעצם גט לראשונה, אסור לקיים את השנייה, שנעשית עליו מדרבנן ושום לא יבנה, אז מהתורה היבום של השנייה חל, וכן היא צריכה גט. אבל הבעילה לא יפקיע לגמרי הזיקה, כי הגט יכחליש את הזיקה. לכן זה בעצם ביה פסולה, שלא נחשב כי היבום גמור, וכו'. אם נתן גט הזו, מאמר בזו, אז בעת המאמר צריכה גט מכוח המאמר קידושים מדרבנן וגם חליצה, כדי שהוא צריך לחלוץ לאחד מן להפקיע את הזיקה לגמרי. אם גט לזו וחלץ לזו, אז אין אחר חליצה כלום, החליצה יפקיע לגמרי את זיקת הייבום, גט זה רק יחליש, ואחרי זה הבא וחליצה, ויפקיע לגמרי את זיקת הייבום. ושוב ממשיכים גם במקרה הזה, ששתי בעצם, כמו שאמרנו, שתי יבמות יבם אחד, במקרה שהוא חלץ קודם או בעל קודם. אז אם חלץ וחלץ, או חלץ ועשה מאמר, הוא נתן גט ובעל, או בעל ובעל, או בעל ועשה מאמר, נתן גט וחלץ, אין אחר חליצה כלום, בין יבם אחד לשתי יבמות, בין שני יבמים ליבמה אחת. כלומר, מכיוון שחליצה שנעשתה ביבמה הראשונה יפקיע לגמרי את כל הזיקה, אז לא יועיל אחריה שום מעשה. אותו דבר במקרה שהוא בעל תחילה, הופקע בכך הזיקה לגמרי, לא יועיל שום מעשה ביבמה השנייה. אז אמרנו, כל הדינים האלו בעצם הם בין בזיקה של יבם אחד לשתי יבמות, בין בזיקה של שני יבמים ליבמה אחת. סוף המשנה פה, חוזרים מקרה שחלץ או היה בילה קודם, יש פה סייג. אם חלץ וחסה שם מאמר, הוא נתן גט ובעל, או בעל ועשה מאמר, הוא נתן גט וחלץ, אין אחר חליצה כלום כמו שאמרנו. בין בתחילה, בין באמצע, בין בסוף. כלומר, בין אם החליצה נעשתה בתחילה, לפני המעשים האחרים, בין נעשתה באמצע, בין נעשתה בסוף. לאחר כל המעשים האחרים. בכל מקרים אין אחר חליצה כלום, אבל לא, זה רק לגבי חליצה. לגבי בילה זה לא בעיקר. לגבי בילה בזמן שנעשתה בתחילה, לפני המעשים האחרים, אמנם אין אחריה כלום. אבל אם נעשתה באמצע או בסוף, אז יש אחריה כלום. זו דעת הנקמה. ביניכם יכול להיות במלא אחד בילה ואחד חליצה, בין בתחילה, בין באמצע, בין בסוף, אין אחריה כלום. עכשיו, מה הכוונה שהביאה נעשתה באמצע או בסוף? נניח אם היבם נתן תחילה גט לאחת היבמות, הוא עשה במאמר, ולאחר מכן באה יבמה אחרת. אז לא הועיל הביאה הזו לקנות את היבמה כעניין גמור, להפקיע את הזיקתן של היבמות. לכן אם יעשה היבם לאחר מכן מאמר ביבמה שלישית, יהיה למאמר זה תוקף, תצטרך גט. והיבם יעשה בקרובותיה. זה הכוונה ביה באמצע. או אם נתן היבם תחילה גט לאחד יבמות, אחרי זה עשה מאמר ביבמה אחרת. בסוף חזר הוא בעל הראשונה, לא הועיל הביאה הזו לקנות את היבמה, כעניין גמור, להפקיע את זיקת הייבום. היא לא תוכל ליבמה להתגרש בגט בלבד, צריך גם חליצה. זה הכוונה הביאה בסוף. בשני המקרים הביאה הייתה פסולה, מאחר שבעצם היה באיסור. והגמרא תבאר מדוע ביאה פסולה יש אחריה כלום, ואילו חליצה פסולה אין אחריה כלום. את זה נראה בגמרא. קודם כל הגמרא שואלת על עצם התקנה, למה בכלל גט מועיל ומאמר מועיל? אז עד כאן לא פליגי, כל מה שהחלקו רבן גמליאל וחכמים במשנה, אז רק עניין גט אחר גט ומאמר אחר מאמר. אבל גט אחד ביבמה ומאמר אחד ביבמה מהנה, מדוע? מה הייתה אמורה בנם גט ביבמה מהנה? מדוע אמרו חכמים שגט שניתן ליבמה מועילה, הרי לכאורה רק חליצה מועילה? אומרת הגמרא משום דמהנה בעלמא, היא אמרת לו מהנה, אמרו להוציאה וחליצה להוציאה, יגידו גט מהוציאה וחליצה להוציאה. הוא מדגט לא מעני, חליצה נם לא מעני, והתלמיב אבל אחר חליצה. כלומר, אם תאמר שגט לא מועיל, הרי באופן כללי בדרך כלל גט מועיל לשאר נשים. גט מועיל כמובן סתם לאשת איש כדי להתיר אותה לעולם. אז אמרי גט לא הוציאה וחליצה לא הוציאה. הוא מדגט לא מעני, מכיוון שגט לא מועיל ביבמה, גם חליצה לא מועילה. מה הכוונה? יש לחשוב שאנשים יסברו שמה שהפסוקים, מה שהתורה בעצם הצריכה חליצה ביבמה, זה חוץ מגט. גט נוהג בדרך כלל בכל אנשים. אז כמו שגט לא מועיל ביבמה בפני עצמו, כך גם חליצה לא מילה בפני עצמה, אלא צריך גם גט. תוך כך חייבו לומר שיבמה בעצם שקיבלה חליצה ולא קיבלה גט, לא נפסלה מכך להתייבם, יכולה להתייבם. ויעברו על איסור לא יבנה מהתורה, לכן גזרו חכמים שהיבמה נפסלת מתייבם גם על ידי גט בלבד, כמו שנפסל מהתורה על ידי חליצה בלבד. אותה שאלה לגבי מאמר, מה הייתה אמור רבנן מאמר ביבמה? למה אמור חכמים שמאמר שנעשה ביבמה מועיל? לכאורה באמת רק מה שמועילה מהתורה זה ביה בלבד. אז כמו שאמרנו, משום דעני בעלמא, בגלל שבדרך כלל אישה רגילה מתקדשת על ידי קידושין. היא אמרת לו, מה אם תאמר שבעצם מאמר לא מועיל ואין הצרה נפסלת בגלל לא להתייבם, אז יגידו אמרי מאמר לקנות וביה לקנות. מאמר באישה רגילה מועיל לקנות אותה, ביה ביבמה מועילה לקנות אותה. ומאמר לא מעני, כמו שמאמר לא מועיל, ביה נמי לא מעני, גם ביה בעצם לא מועילה. ואתן מי והלך הרביעה, אותו דבר גם כאן. כלומר, אנשים יאמרו שביעה בלבד, בלי מעשה קידושין, לא מועילה לקנות את היבמה. כמו שמאמר בלבד, לא קונה אותה. אז בעצם היבמה לא נבנתה דן לביעה, ויוכל לייבם אחר כך את צרתה, יבואו לבוא מתוך כך על איסור לבנות שני בתים. לכן תקנו חכמים שיחשב גם מאמר בלבד כייבום, ותצטרך גט להתיר את קידושי המאמר. עכשיו הגמרא שואלת על המשך המשנה, דברים אחרים שלמדנו, מה איתם אמרו הבנן, אמרו חכמים ביאה פסולה יש אחרי הכלום, ביאה פסולה שנעשתה אחרי גט או אחרי מאמר ביבמה אחרת, לא מפקיע את הזיקה, יש אחרי הכלום. כלומר, ראינו במשנה, מכה שנפלו שתי יבמות לפני יבם אחד, ועשה מאמר בזו ובעד את זו. הן צריכות שני גיטים וחליצה, למרות שבדרך כלל הבעילה פותרת את כל היבמות מחליצה. אם הוא רוצה להוציא את היבמה שנבלה, מספיק הגט. בכל מקרה, במקרה זה לא הילה ביה, והן צריכות עדיין חליצה. מדוע? מכיוון שהוא עשה בעצם מאמר בחברתה, הוא קידש את הראשונה, נחשבת ביה זו כפסולה, ולא מועילה להפקיע את זיקת הייבום. כמובן זה דין מדרבנן, מהתורה ודאי הביה נחשבת כייבום גמור, מפקיע את הזיקה. אז מדוע חכמים גזרו שביה פסולה אינה מפקיעה לגמרי את זיקת הייבום? זו שאלת הגמרא. אז אומרת הגמרא, תלוי באיזה מקרה. אמרי, אי ביה אחר גט, אם דובר שבעצם בא לי ומה לאחר שנתן גט לאחת הנשים, אז גזרה ביה אחר גט משום ביה אחר חליצה. יבואו לומר, אם ביה אחרי גט היא ביה מעולה, שמפקיעה את הזיקה, אז גם, ואין בה כל חשש, יבואו לבעול גם אחרי חליצה, וכמובן זה לא נכון, אחרי חליצה אי אפשר לייבם, גמרנו, חליצה גומדת את הדבר. והיא ביה ערכה מאמר, מדובר שבאלי ומה אחרי שהוא עשה מאמר בצרתה, באישה הראשונה, אז גזרה ביה אחר מאמר משום ביה אחר ביה, יאמרו שמותר לבוא ליבמה, גם לאחר שכבר באה צרתה. לכן גזרו חכמים, כלומר, ישבו בעצם בין ביה לבין מאמר, קידושים כמו שישבו בין חליצה לבין גט. לכן גזרו חכמים על ביה שאחר גט וביה אחר מאמר, שלא יועילו להפקיע לגמרי את זיקת הייבום. עכשיו רק משהו על הצד השני, לגבי חליצה, ומה איתם אמור הבנן, היי חליצה פסולה ואין אחריה כלום? למה אמרו חכמים בעצם שפסולה, שחליצה בעצם שנעשתה אחרי גט או אחרי מאמר, מפקיעה לגמרי את הזיקה ואין אחריה כלום? אז אומרים, לכאורה היו צריכים לגזור כמו שראינו לגבי ביאה, או כמו שראינו לגבי מאמר, או כמו שראינו לגבי ביאה, סליחה. אומרת הגמרא, אמרי, מה לגזור, איזה סיבה יש לגזור כאן? אם תאמר שיגזור חליצה אחר גט, משום חליצה אחר חליצה, אחר חליצה, כל כאן יתחלוץ ותזין. ואני תאמר שנגזור על חליצה שאחרי גט שלא תפקיע את הזיקה, כי החשש שהם יבואו לעשות גם חליצה אחר חליצה, אין בזה שום חשש. כל קיאה תחלוץ ותזה יכולה להמשיך לחלוץ כמו שתרצה. ברגע שהיא חליצה, שתחלוץ עוד פעם ועוד פעם, מה זה משנה, אם ייקח כל איסור. אם תאמר שיש לגזור על חליצה שאחר מאמר שלא תועיל, בגלל חליצה אחר ביאה, שהם אמרו שגם היא מועילה, גם פה אין לחשוש. עתו חליצה אחר מאמר, מי לא בעיה גט, מי לא בעיה גט למאמרו? חליצה אחרי מאמר, האם לא צריך גט להתיר את המאמר? אם כן, גם חליצה אחר ביאה, נמי בעיה גט להתיר ביאתו. אין מקום לגזור על חליצה פסולה. כלומר, אתה אומר יש לגזור על חליצה שאחרי מאמר שלא תועיל, משום חליצה אחר ביאה, שמה יאמרו שגם היא מועילה אחרי ביאה, אחרי שכבר ייבם אותה איזה מועיל חליצה? אין לחשוש כמו שמענו. עתו חליצה אחר מאמר מלא בעיה גט למאמרו? ואם יש חליצה אחרי מאמר, האם לא צריך גט להתיר את המאמר? אז חליצה אחר ביאה אותו דבר. יבינו ודאי אנשים שצריך גט להתיר את ביאתו. ברגע שבעצם ישתו לכל דבר צריך גט. אז אין מקום לגזור על חליצה הפסולה. לא כמו ביאה שראינו שיש מקום לגזור. אחרי שבעצם הגמרא בירד יסודי ההלכה שהתבררו במשנה, למה חכמים תקנו את כל מה שתקנו, אז עכשיו הגמרא עוברת בעצם למחלוקת בין ארבעה גמליאל לחכמים, כפי שראינו בתחילת המשנה, לגבי גט אחר גט ומאמר אחר מאמר. וזה נראה בעזרת השם בדף הבא. הגענו לסוף נ' עמוד ב', נראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.